שלום, היום שלא כרגיל אני רוצה ללמוד בשיעור נושא אחד שהוא קשור לעניין הדיומה, שהוא בעצם שאלה שהיא חשובה לנו תמיד בחיינו פה על הארץ במדינת ישראל. זה לדעת דברים, מה יש לנו ללמוד מן ההלכה או מן ההתייחסות של ההלכה עד כמה שאפשר לעניין שיטת הבחירות במדינה שלנו, איך להתייחס לזה, וממילא גם אל שיטת הממשל בארץ, שזה בעצם הדבר שמאפיין את תקופתנו, שזכינו לקיומה ולהקמתה של מדינת ישראל, שהיא מדינה שאנחנו שמחים בקיומה. אנחנו גם צריכים לראות איך אנחנו מקיימים את סדר היום שלה וגם את שיטת ההנהגה שלה באופן שיהיה מקובל או מותאם על פי ההלכה, ואיך זה נראה, מה יש לנו לומר בזה. ובמידה מסוימת הדברים אולי קשורים גם לשיעור הקודם שהיה לנו. בשיעור הקודם שאנחנו הזכרנו במסכת בבא קמא מתחילת פרק שלישי, למדנו על העניין הזה של אם הולכים אחר הרוב או לא הולכים אחר הרוב. זאת אומרת, אם הולכים בממון אחר הרוב, זו הייתה השאלה הספציפית שעסקנו בה. אבל עצם העניין ללכת אחר הרוב זה לכאורה דבר פשוט. ואם כן, לכאורה, מה יותר פשוט מזה שבאמת נבוא ונאמר שהולכים אחר הרוב גם כשמדובר על הנהגת המדינה או הנהגה בכל דבר, איך אנחנו יודעים איך מנהיגים או איך קובעים את הדרך ההתנהלות? אז לכאורה, על פי הרוב, מלכתחילה, זו באמת מצווה בתורה, כי אנחנו הרי יודעים בתורה שכתוב, אחרי רבי, בפרשת משפטים אנחנו לומדים, אחרי רבים להטות, ומכאן אנחנו יודעים שיש עניין ללכת אחר הרוב. אבל על זה מה שכדאי באמת לראות זה בכמה מקורות, שאנחנו לראות את העניין וללמוד אותו דרך כמה מקורות שאני נותן בדף המקורות, שכדאי לראות אותו לפי הסדר גם שנתנו בדף הזה. ונתחיל במקור הראשון בספר החינוך. ספר החינוך במצווה עין ח', זוהי המצווה של אחרי רבים להטות, מדבר על העניין הזה, והוא אומר דבר מאוד מעניין. הוא אומר שבעצם זה נכון שהולכים אחר רבים להטות, הולכים אחר הרוב, אבל זה לא תמיד נכון, מפני שיש פעמים שאולי לא הולכים לפי הרוב, והשאלה היא במה זה תלוי, או איך זה תלוי. אז על מה התורה אמרה בוודאי שהולכים אחר הרוב? התורה אמרה שהולכים, הכוונה בבית הדין. אז מה הנקודה המאפיינת את בית הדין? בית הדין זה מוסד שיש לו מסגרת. הם ישבו מלכתחילה דיינים לפי מספר הדיינים המתבקש, 3 לפי ההלכה, 23, 71, ואז המסגרת מחייבת. כשיש מסגרת של, נגיד אפילו של 71 או של 23, שהם המסגרת המחייבת, אז ממילא העובדה שהם נמצאים במסגרת, זה מה שמביא לכך שזה ברור שהולכים על פי הרוב. אבל לפעמים יש למשל ויכוח גם בהלכה, בדברי תורה, בין חכמים ותלמידי חכמים, היה תמיד מחלוקות גם בזמן המשנה, גם בזמן הגמרא ועד עצם היום הזה. ואז אנחנו לכאורה יכולים לשאול את עצמנו, מה ההלכה? אנחנו באמת יודעים לפסוק את ההלכה ולומר, יש לספור את החכמים שאומרים כך, לעומת החכמים שאומרים כך, ונאמר שהולכים אחר הרוב? על זה בעצם ספר החינוך כבר מדבר, והדברים שלו מתבססים על הגמרא במסכת יבמות. הגמרא במסכת יבמות בדף י"ד מדברת שם על המחלוקת המפורסמת ביותר במשנה של מחלוקת בית שמאי ובית הלל. אנחנו הרי יודעים שההלכה תמיד כבית הלל, וגם אנחנו יודעים שהם היו הרבים, זאת אומרת שלכאורה זה עניין של הרוב, ובכל זאת אנחנו רואים שם בגמרא שזה לא מובן מאליו היה שהלכה כבית הלל שהולכים אחר הרוב, אף על פי שזה ברור שהם היו המרובים. ומה הסיבה? הגמרא בעצם אומרת שם שרק כיוון שיצתה בת קול ואמרה שהלכה כבית הלל, נקבעה הלכה כבית הלל. אבל אילולי בת קול, שזה גילוי אלוקי מיוחד, לא היינו אומרים כל כך בוודאות שהלכה כבית הלל.
אלא דווקא אולי הלכה כבית שמאי, הגמרא אומרת עליהם, דמחד דתפי, זאת אומרת שהם היו אולי נחשבים לחריפים יותר, אולי כאילו נחשבים יותר בלימוד אפילו, ובכל זאת, אז היה אפשר לומר שהלכה כבית שמאי, אלא כיוון שיצתה בת כל, הלכה כבית הלל. כן, אנחנו צריכים אם כן להגדיר לעצמנו, אז למה באמת זה לא כל כך ברור שהלכה כבית הלל, וממילא גם זה לא ברור שכל מחלוקת של חכמים, בדרך כלל זה לא אומר שהולכים אחר הרוב, מדוע לא? מפני שהחכמים האלה שחלקו כמו בית שמאי או בית הלל, הם לא חלקו במסגרת, הם לא היו במסגרת מחייבת. אין כאן מסגרת מחייבת כמו הדיינים שיושבים בסנהדרין, אלא אלה יושבים בבית המדרש שלהם, אלה יושבים בבית המדרש שלהם, או במילא דנים אפילו ביחד לפעמים כשנפגשים אולי, אבל זה לא מסגרת מחייבת. כיוון שזה לא מסגרת מחייבת, המושג של הרוב הוא כבר לא מובן מאליו. זה באמת נקודה חשובה לגבי כל מי שרוצה תמיד להגיד על פי הרוב. כדי להגיד שהולכים אחר הרוב, צריך לראות שיש מסגרת מחייבת של כל מי שנמצא בתוך המסגרת, ואז ממילא הולכים אחר הרוב. עכשיו, את הדבר הזה אנחנו צריכים לבדוק כשמדובר על הנהגת ציבור, לא דווקא על פסיקת הלכה, אלא על הנהגת ציבור. במשך הדורות היה תמיד דיון כזה אצל כל חכמי הדורות לדורותיהם, מפעם לפעם אנחנו רואים התייחסות שלהם אל העניין. אני ציינתי פה בדף המקורות דבר שמופיע בהגאות מימוניות בהלכות תפילה בפרק י' א', שם הוא כאילו הוא מציג את הדבר בצורה כאילו מפורשת, בצורה ברורה, שבאמת כאשר יש דין ודברים בתוך הקהילה, שעל זה היום תמיד מדברים, ואז הייתה שאלה איך לנהוג, אז הוא אומר שכמובן, לדון, הוא אומר שהסברה הנכונה היא ללכת על פי הרוב. אז האמת היא שזה סברה פשוטה שהולכים אחר הרוב. כשאין ברירה, אז הציבור חייב לעשות משהו. אבל שוב, אנחנו צריכים לדעת האם באמת זו מסגרת מחייבת לכל דבר, וכאן אנחנו באמת מגלים, שלא כל שותפות בין אנשים או בציבור זה מסגרת מחייבת. במובן הזה שזה יהיה ברור כל כך שנלך אחר הרוב או שנלך רק לפי החשבונות האלה. את הדבר הזה אנחנו יכולים לראות דרך שוב עוד מקורות נוספים. למרות שהסברה הפשוטה היא כמובן ללכת אחר הרוב, כי זה הפתרון הסביר. אבל אם יהיה מישהו מן המיעוט והוא מתעקש לגמרי שהוא לא מוכן לקבל את דעת הרוב, האם אנחנו נוכל בבירור לכפות עליו לקבל את דעת הרוב כאשר הרוב הוא לא רוב של מסגרת מחייבת? את זה אנחנו יכולים לראות למשל בשתי הלכות. הלכה אחת שנוגעת למושג של טובי העיר בשולחן ערוך בחושן משפט בסימן ב' מצוין גם כמדף המקורות. אנחנו רואים שבכלל הסמכות של טובי העיר, דיינו כמו ראשי הקהל בכל הקהילות, לא היה סמכות אולי כל כך ברורה ומוחלטת, במני שאין להם באמת את הגיבוי לעשות דברים ולכפות כל כך את הציבור. או בדוגמה אחרת אנחנו רואים במסכת בבא בתרא בדף זין, שם אנחנו רואים דבר מעניין, שיש שם דיון בגמרא שלכאורה כן בני העיר קופים זה את זה לבנות חומה, לבנות דברים שנחוצים להם להגנה. אז כיוון שהם בונים לדבר הגנה, שהגמרא שואלת כשהם גובים לפי מה הם גובים, אז לכאורה מה זה לפי מה הם גובים? כל אדם ייתן לפי מה שהוא, אם אתה כל אחד ייתן לפי חלקו, וזה לכאורה סברה פשוטה. אולי לפי ממון, אם יש יותר כסף, יש מושג של גביית מיסים שהיא הולכת לפי המצב הכספי. זה אולי נכון, אבל באופן מפתיע, הגמרא אומרת שם שההלכה אפילו נקבעה כך, שגובים לפי קירוב בתים. לפי קירוב בתים זאת אומרת שמי שקרוב יותר לחומה, או למקום שממנו באה הסכנה, הוא זה שצריך לשלם יותר. זה באמת מראה שמה שאנחנו יכולים להגדיר בקהילות סתם, לא רק שאין מסגרת מחייבת, אין אחריות ממילא קולקטיבית. זה לא שאני לא אחראי למה שאתה, נכון אני יכול להיות טוב בשבילך, אבל אני לא חייב בשבילך, כי אני גר כאן ולי זה לא דבר שמסכן, ואותך זה כן מסכן, אז אתה צריך להשקיע יותר בשביל למנוע את הסכנה. כשאנחנו מדברים למשל על דברים כמו אלה, וזה הנושא שנדון במסכת בבא בתרא בדף זין עמוד ב'. זאת אומרת שכשאנחנו מדברים על קהילות ועל הערים, שהם רק ערים, יש לנו בעיה בהכרעה של הרוב או בקבלת הדין. זאת אומרת שאין לנו את היכולת להגיד דברים מוחלטים, אם אנחנו למשל היום במדינת ישראל, יש מקומות שנפגעים על ידי מה שאנחנו קוראים היום רקטות, קסאמים וכל הדברים הגרועים האלה. האם נבוא ונאמר שאנשי שדרות הם יהיו אחראים לבד, ואנחנו שנמצאים במקומות מרוחקים לא נהיה אחראים? האם יעלה על הדעת דבר כזה? אז איך אנחנו משנים? הרי הגמרא אומרת שהולכים לפי קירוב בתים. מדוע, איך אנחנו נוהגים אחרת? התשובה היא כמובן שאנחנו לא נמצאים במסגרת של עיר, אנחנו לא נמצאים במסגרת של ועד דיירים, אלא אנחנו נמצאים במסגרת של מדינה. וכאן אנחנו מגיעים להגדרה של מדינה. מדינה זה מקום שיש בו אחריות קולקטיבית. וכיוון שיש בו אחריות קולקטיבית, זה ממילא גם מסגרת מחייבת, והמסגרת המחייבת גם מאפשרת את ההכרעה, מאפשרת גם את ההכרעה על פי הרוב. זאת אומרת, יש פה שני דברים. העובדה שיש מסגרת מחייבת, מה מאפיין את המסגרת המחייבת? שזו מדינה. מה זה מדינה? זה מה שנקרא מלכות. אנחנו מכירים את המושג של דינה דמלכותא דינה. דינה דמלכותא דינה, זאת אומרת שזה דין של מלכות. הרמב״ם, בהלכות גזלה, בפרק ה', גם זה בדף המקורות, אנחנו מוצאים ברמב״ם, שהרמב״ם מגדיר מעניין, הגדרה מעניינת, מה זה מדינה שעליה נאמר דינה דמלכותא דינה. הכוונה היא במדינה שיש לה מטבע. מעניין שהרמב״ם נותן הגדרה מאוד מעניינת, שההגדרה של מדינה זה לפי המטבע. זאת אומרת, במקום שיש, מדינת ישראל יש לה מטבע שקל, אז ממילא זה נקרא מדינה. ממילא חל פה הכלל של דינה דמלכותא דינה. אם אתה מדבר על כל עיר בפני עצמה, אין לכל עיר מטבע משלה. אז כיוון שאין לה מטבע משלה, היא לא נקראת מדינה. זאת אומרת, יש כאן איזו הבחנה מאוד מעניינת. ההבחנה הזו היא ברורה, רק הרמב״ם נותן לה את ההגדרה ואת הכיוון, איך אני יודע לקבוע את זה. כן אומר הרמב״ם, במקום שטבעו יוצא, איפה שטבעו יוצא, זה נקרא מלכות, ועל זה נאמר דינה דמלכותא דינה. זאת אומרת, הגענו לידי כך שמדינה זו מסגרת מחייבת. כיוון שהיא מסגרת מחייבת, אז ממילא גם הרוב בסופו של דבר שייך לדבר פה על רוב, במובן שקובע דבר ואפשר על פיו באמת להכריע דברים שקשורים להנהגת המדינה, דווקא על פי הרוב. על זה אני רוצה רק להוסיף. זאת אומרת, עד כאן, וכן זה בעצם מסקנה די פשוטה. כשאנחנו מדברים במדינת ישראל, שהיא יסודה של גם מלכות ישראל, כאן לכאורה יש לנו גם עניין עם מלך. היום אין לנו מלך, אבל כשיש מלך, אז לכאורה המלך הוא שקובע. השאלה המעניינת שאני באמת חושב שזה חשוב להתעסק בזה וגם לראות, כי אני לא רוצה שהדברים יתפרשו רק כלפי הזמן שלנו, הזמן הזה, אלא לחשוב במובן האידיאלי, שיבוא בעזרת השם מלך המשיח ויהיה מלך בישראל. האם כשיש מלך בישראל אין מוסדות שלטון שקשורים להכרעת הציבור? זאת אומרת, השאלה שאוהבים הרבה פעמים לשאול, אם מדינת ההלכה היא מדינה דמוקרטית, האם אפשר להבין שמדינת ההלכה יכולה להיות מדינה דמוקרטית? לפי דעתי, בהרבה מובנים בהחלט כן, ואני אסביר את דבריי. תן למשל דוגמה, לא דוגמה אלא לפי גמרות מפורשות. אנחנו למשל יודעים שיש גמרה במסכת סנהדרין, בדף כ' עמוד ב', יש לנו שם דיון לגבי המלך. המלך, שם, מה סמכויות המלך? כשמדובר על סמכויות המלך, יש שם מחלוקת בין רב לשמואל, על מה שנאמר בספר שמואל, ספר שמואל הנביא. שם כשהוא מדבר על המלך, ומה שהוא יכול לעשות, כששמואל מנסה למנוע את העם מלבקש מלך, אז הוא אומר להם, לא כדאי לכם, המלך הזה יעשה כך ויעשה כך, ויקח אתכם לעבדים ולשפחות, ובקיצור יוכל להשתלט על כל מה שיש לכם. לא כדאי לכם. זו בעצם מה שאומר שמואל הנביא לעם, כשמבקשים ממנו מלך. אז מחלוקת בגמרא, כל האמור בפרשת המלך, מלך מותר בו או מלך אסור בו? מחלוקת בגמרא בין רב לשמואל, רב אומר שכל האמור בפרשת המלך, מלך אסור בו. רק שמואל אומר שכל אמור בפרשת המלך, מלך מותר בו. זאת אומרת, שמואל הנביא מפחיד את העם, אז הוא מפחיד את העם במה? הוא מפחיד את העם במה שבאמת הוא יכול לעשות, או שהוא רק אומר, באמת אסור לו, אבל תיזהרו, לא כדאי לכם. זאת אומרת, אם אני אומר שכל אמור בפרשת המלך, מלך אסור בו, אם אני אומר שכל אמור בפרשת המלך, מלך אסור בו, אז לכאורה גם מלך המשיח, או דוד המלך, הוא מוגבל. הוא לא יכול לעשות דברים, אז איך הוא ינהל את המדינה? איך הוא יסדר את כל העניינים החברתיים הכלכליים, איך הוא יכול לסדר. לי, כשלעצמי, אין ספק שהוא חייב להיות קשור למוסד שהוא מייצג את העם, והמוסד הזה שמייצג את העם הוא מוסד דמוקרטי שהציבור בכללותו יבחר אותו ויעמיד אותו כמוסד ליד המלך. זאת אומרת, השילוב הזה בין מלך לבין מוסד שלטוני הוא כמעט מתבקש, קודם כל לפי רב, שרב אומר שכל האמור בפרשת המלך מלך אסור בו. אמנם לפי שמואל שסובר שכל האמור בפרשת המלך מלך מותר בו, אז אנחנו לא יכולים להגיד שלא צריך מוסד כזה, אבל לכאורה, אם לפי רב זה מוסד שהוא קיים, אז שמואל לא חייב לחלוק עליו, אלא שמואל רק אומר שלמלך יש סמכויות על, אבל לא שיש כאן מחלוקת אם מוסד כזה יקום. מעבר לכך צריך לומר שגם למי שסובר שכל האמור בפרשת המלך מלך מותר בו, זה לא נאמר על כל מלך, אלא זה נאמר באמת על מלך שהוא מייצג את העם בצורה מוחלטת. זה תוספות אומרים במסכת סנהדרין. ולכן כאשר מדובר על מלוכה שהיא איננה מלאה, איננה מושלמת, כפי שבהרבה שנים היו בדורות בתקופות ישראל, שם אנחנו נגיד אולי שמלך לא יכול לקיים את המלוכה, ואז אנחנו נצטרך בוודאי להזדקק לדינה דמלכות הדינה, במובן שבא מכוח הנהגת הציבור. וזה מביא אותנו למושג של דינה דמלכות הדינה, שבעצם אנחנו רגילים להזכיר את הר"ן במסכת נדרים, שאומר שאין דינה דמלכות הדינה במלכות ישראל, וזה חידוש גדול. הרמב"ם חולק, הרמב"ם אומר שיש, אבל הר"ן אומר שלא. למה הר"ן אומר שלא? כי הר"ן אומר שדינה דמלכות הדינה זה בגלל שהמלך הוא אדוני הארץ. והוא צריך לשמוע מה שהוא אומר כמו שצריך לשמוע לכל בעל הבית. ואילו המלך ישראל, הוא אומר, הוא לא בעל הבית על המדינה. ולכן כיוון שהוא לא בעל הבית על המדינה, אז ממילא לא צריך, אין לו את הסמכות. זה מה שיוצא. אבל אנחנו יודעים שראשונים אחרים חולקים על הר"ן. והם סוברים, כמו שאומר הרשב"ם במסכת בבא בתרא בדף נ"ד, הכל בדף המקורות, שדינא דמלכותא הדינא זה בגלל שהציבור מקבל את מה שהמלך עושה. זאת אומרת, יש פה בעצם להפך. כל הכוח של דינא דמלכותא הדינא הוא מצד הכוח הדמוקרטי של הציבור. זה בעצם החידוש שיוצא לפי הרשב"ם. וציינתי פה גם דברי החתם סופר בחושן משפט, במקור שמצוין פה, חידוש מאוד, שאפילו לפי הר"ן, כאשר הציבור מסכים למה שהמלך עושה, אז גם הר"ן מסכים שדינא דמלכותא הדינא במלכות ישראל. סוף דבר, עד כמה שאפשר להגיד כרגע במילים קצרות, סוגיה כל כך סבוכה ומורכבת, שבהחלט אפשר להבין שהמסגרת הדמוקרטית שנותנת ביטוי לציבור, היא מסגרת שהיא לגמרי לגיטימית מבחינת ההלכה, אפילו במצב האידיאלי של מלכות בית דוד, בעזרת השם בביאת המשיח. בדברים רבים הסמכות היא דמוקרטית, וזה בוודאי דבר שהוא חשוב לנו לדעת, ומבחינתנו זה תפיסת עולם מאוד יפה וחשובה, ובוודאי שזה נכון. הכוונה היא בזמן הזה, בוודאי שיש מסגרת דמוקרטית, להפך, היא זו שנותנת את הכוח להנהגת המדינה להיות כפי שהיא, מנהיגה שמסוגלת גם להוביל אותנו לדברים רציניים וקשים, אפילו של מלחמה ודברים מן הסוג הזה. ואת ההכרעה הזו, באמת דווקא ההכרעה הדמוקרטית היא שנותנת, כי פה יש מסגרת מחייבת, וממילא יש גם הכרעה על פי הרוב שהיא קובעת, כיוון שזו מדינה כפי שהסברנו בתחילת דברינו. אלו דברים שאני חושב שיפה פחות או יותר לראות אותם, כדאי לעיין על המקורות האלה שנמצאים בדף המקורות, ושהם באמת נותנים את התמונה היותר רחבה וכללית, ותמיד עוד אפשר להוסיף וללמוד, והדברים האלה כדאי לנו בדור הזה במיוחד להרבות בלימודם לעיין בהם ולהסיק מהם גם את המסקנות הנכונות, המתאימות לנו גם במדינה שבעזרת השם תהיה ותנהג על פי דין תורה. בעזרת השם.